טוב, שלום לכולם, אלה שפה במכון ולצופינו בבית, כמו שנהוג לומר. אנחנו הגענו לסוף ספר ויקרא, פרשת בחוקותיי, נקרא את זה בעזר השם השבת הקרובה. ספר ויקרא, הזכרנו את זה מספר פעמים, שזה אחד הספרים, אם לא הספר המאתגר של חמישה חומשי תורה. כן, אז אנחנו מסיימים אותו, אפשר ככה להרגיש טיפה הקלה. ספר במדבר הולך להיות קצת יותר פשוט מבחינת המהלכים שאנחנו מנסים לתת. הרי אני מזכיר למי ששכח, השיעורים הללו, המטרה שלהם זה לחרוז את כל הפרשה בקו אחד. למצוא את מה שמכנה משותף, ולא סתם מכנה משותף, אלא מכנה משותף נפשי. מה העיקרון הנפשי הרלוונטי לחיים שלנו, שכל פרשה הקדוש ברוך הוא מזמן אותה, שהיא תהיה בדיוק בתקופה הזו. הספר ויקרא הוא היה מאתגר מכמה בחינות. א', יש שם בליל של נושאים שמאוד מאוד נראים לא קשורים, בניגוד לבראשית, שהיה פה איזה כרונולוגיה מסוימת, וגם ספר שמות. ויקרא זה, במדבר זה חוזר כבר. מסעות במדבר, יש לנו לפחות שם איזה מסגרת סיפורית כלשהי. ודבר נוסף, התוכן עצמו, ויקרא, קורבנות, בלגנים, זה דברים שצרת, זב, נידה, כל הדברים הפחות נחמדים היו מרוכזים בספר הזה. אף על פי כן, אני מקווה שהצלחנו בפרשיות הללו לתקור את הנקודה. אז בעזרת השם, מהשבוע הבא, שנגיע לבמדבר, אני מקווה שהדברים יהיו קצת יותר פשוטים. עכשיו, פרשת בחוקותיי, זו הפרשה שחותמת את הספר. מה התוכן שלה? כמו תמיד אנחנו עושים איזה סקירת פשט. ראשית, יש פה תיאור מאוד 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 ארוך ומפורט. מה יקרה אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמעו ועשיתם אותם? ומה יקרה אם חלילה לא נלך בחוקות השם? אם בחוקותיי תלכו, נתתי גשמכם בעיתם, נתנה ארץ יבולה, עץ השדה ייתן את פריו, נתתי שלום בארץ, רדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו, ופניתי אליכם, והפרתי אתכם, ואכלתם ישן נשן, ונתתי משכנים בתוככם, והתהלכתי בתוככם, נפלא. ואז בפסוק י' ד', אחרי 14 פסוקים של תיאורים, איזה דברים נפלאים מתרחשו, אם נלך בחוקי השם, יש לנו עכשיו מפסוק י' ד', ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל מצוות האלה, ואם בחוקותיי תימסו, וואי וואי וואי, מה שהולך להיות. ואז מתחילים פה תיאור של דברים, הפקדתי עליכם בהלה, את השחפת, את הקדחת, ונתתי פניי בכם, וניגפתם לפני אויביכם, ורדו בכם שונאיכם, ושברתי גאון עוזכם, ונתתי את שמכם כברזל, את ארצכם כנחושה, ואם תלכו עמי בקרי, ואספתי עליכם מכה שבע כחת אתכם, והשלחתי אתכם את חיית השדה ושגלה, והאם באלה לא תבשרו לי, ואתם תמשיכו ללכת עמי קרי, הלכתי אפני עמכם בקרי, והיקיתי אתכם, גם אני שבע לחת אתכם, ואתם חרב נוקמת נקמת הברית, ואז פעם רביעית, ואם בזאת לא תשמעו לי, והלכתי מבקרי, והלכתי אתכם בחמת קרי, ועוד יותר, והסרתי אתכם, ואכלתם בשר בניכם ובתיכם, יש פה דברים ש... ואותכם עזרי בגויים, כאן זה למעשה, יש כאלה טוענים, זה הפרשה שמתארת את הגלות של עם ישראל, כן, את המציאות הזו שעם ישראל נמצא ב... במצב הכי קשה שלו, השימותי אני את הארץ, שממו עליך האויבים השואים בה. זה, וכאן פחות או יותר מסתיים הכללות של פרשת בחוקותיי. לא נעים להגיד שהן יותר ארוכות מהברכות. כנראה שצריך יותר שוט מאשר ממתק, כי קיצור, יצר הרע הוא זקוק כאן להרבה ריסון. ואחרי שזה רוב הפרשה, יש איזה עוד כמה פסוקים, מפסוק חף ג', פרק רב ז', פסוק חף ג', עד למד ד', יש איזה כמה זה יוצא, 13 פסוקים שמדברים על פרשה שנקראת פרשת ערכים. מה זה ערכים? אם אדם חישב הכהן את מכסת הערכך עד שנת היובל, לכל אדם, לכל חפץ, לכל שדה, לכל בית יש ערך, יש שווי, כמה הוא שווה, ואת השווי הזה אנשים היו מקדישים לבית המקדש, כן? יש מסכת של מה? מסכת ערכי? ערכין, ערכין, שאדם אומר, הרי ערכי עליי. זאת אומרת, אני את השווי שלי, אני מקדיש לבית המקדש, ואז כמה אתה, אתה גבר בין כך וכך, שווה כך וכך, את זה אתם את זה האדם מביא לבית המקדש, ומסיימת פה הפרשה, וכמו שהאדם שמביא את הערך שלו לבית המקדש, גם כל מעשר הארץ, מזה הארץ, מפרי הארץ, קודש להשם, ואם אתה גואל אותו, אתה מביא חמישית, כל מעשר בקר וצון, כאילו, זה מסתיים הפרשה, ומסתיים ספר ויקרא, באיזשהו מציאות שלכאורה לא קשורה למה שראינו בחלק הקודם, שהאדם שמתנדב, שמביא סוג של תרומה לבית המקדש, בין אם זה ערכים, ואם זה תרומה ומעשר. וככה מסתיים הספר, אלה המצוות אשר ציווה אדוני את משה, בני ישראל בהר סיני. למעשה כל ספר ויקרא הוא נאמר במקום אחד. כן, הרעיון שעם ישראל לספר שמות יצא ממצרים, עמד למרגלות הר סיני, קיבל את עשרת הדיברות, ואז הוא בעצם היה שם, שמע את ספר ויקרא, ועכשיו, כאמור, מפרשת במדבר, שבת הבאה אנחנו מתחילים כבר להתחיל לזוז במדבר. גם זה לא היה יותר מדי זוזות, אבל זה כבר משהו קצת יותר דינמי. טוב, אז איך אנחנו נבין את כל הקשר בין הנושאים השונים פרשת בחוקותיי, למה זה הפרשה שחותמת את הספר, ומה הדברים קשורים לימינו אנו. מילת המפתח, כמו כל פעם אנחנו מסבירים, זה השם של הפרשה, כמו שהחלוקה של הפרשה היא לא מקרית, וזה שעם ישראל החליט שהפרשיות מחולקות באופן הזה, יש לזה משמעות פנימית. גם השם שהתקבל בעם ישראל לכל פרשה, שלא ברור אגב מי נתן את השמות, זה לא, לא יודע, זה משהו שהתגלגל במהלך השנים. בדרך כלל זה על שם המילה הייחודית הראשונה בפסוק הראשון. אבל זה לא מקרה, כמו כל הדברים שהתקבלו בעם ישראל. אז מילת המפתח פה היא חוק. אם בחוקותיי תלך. קראתי לשיעור הזה בכותרת, כבוד לחוק. וכאן, כמו תמיד, ננסה לגעת, מה שנגע בפסיכולוגיה הפנימית של הבן אדם, של ימינו אנו. חוק זה משהו שהוא לא טבעי לנו. יש דברים שאנחנו מעצמנו מתנדבים לעשות. יש דברים שאנחנו מרגישים איזה רצון ספונטני לעשות אותם. בדרך כלל אנחנו לא מכנים את זה במילה חוק. חוק זה צו חיצוני, נכון? אני קורא באיזשהו מקום את לשון החוק, יש משטרה שאוכפת את החוק, מכריחה אותי את החוק. המילה חוק זה מלשון המילה חקוק בסלע. משהו שהוא חקוק בסלע, לחקוק בסלע, הסלע, אתם מבינים, הוא לא חוקק את עצמו. זה לא שפתאום, עשרת הדיברות, תכף נדבר, בתוך האבנים נחקקו עשרת הדיברות. התורה היא חקוקה בליבנו. אבל באופן פשוט, חוקים זה משהו שמישהו עם פטיש ויזמל חקק במאמצים גדולים בסלע, אבל שהוא חקק את זה, זה נחקק לנצח. זה משהו שאי אפשר לשבור אותו. כאמור, אנחנו מאוד לא אוהבים דברים שנכפים עלינו מבחוץ. למה? יש מאמר מאוד חשוב של הרב קוק במאמרי אריה, מאמר שנקרא נחמת ישראל. מוזמנים ללמוד אותו בזמנכם החופשי, ששם זה כולל כמה נושאים, אבל אחד הנושאים שהרב קוק מרחיב שם, הוא אומר שהנפש האלילית, או הוא קורא לזה האדם האלילי, היא מואסת את החוקיות. היא לא סובלת חוקים. נפש אלילית, כמו שהסברנו מספר פעמים במהלך השיעורים הללו, נפש אלילית זה לא רק אנשים שמשתחווים לפסל. היום אף אחד לא משתחווה לפסל ברמה הטכנית. נפש אלילית זה עמדה פסיכולוגית. אדם שמבחינתו מה שקיים בעולם זה רק העולם המוחשי. רעיונות מופשטים לא קיימים אצלו. הוא אדם גס, גס עווה. הוא צריך להרגיש ממשות של חומר בידיים. סוג של ילד. כן, ילדים הם כאלה. ילדים צריכים צעצוע, צריכים משהו שככה להרגיש, לשמוע, לראות. האדם האלילי הוא כל כך גס, הוא כל כך חומרי, הוא כל כך גשמי, שאפילו את אלוהים, אפילו את אלוקים, הוא חייב פסל. אתה אומר לו, אלוקים בשמיים, מה, איפה שמיים? אתה צריך, הוא צריך איזה דמות שהוא יוכל להכווין. אז ברוך השם, אחרי 2000 ויותר שנים שעם ישראל השפיע בעולם, אז לאט לאט גם הדתות התחילו להוציא מהבן אדם את זה שלפחות את אלוקים אל תחפש פסל, אלא תבין שיש איזה משהו מופשט יותר. אבל עדיין זה לא נעלם לגמרי הנפש האלילית. הנפש האלילית זה מה שאנחנו קוראים חומרנות. אדם מרגיש תחושת קסם מהעולם הזה. הוא רואה פה משהו צבעוני, עם מנגינה, כל הרעיון של תאבטנות, כן? אדם רואה איזה אוכל, איזה משהו לא צנוע, איזה... זה החושים מהממים אותו, כן? לא תטעו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם אשר אתם זונחה. אחת ההשלכות של אדם אלילי, שהוא מאוד מאוד מרוכז במה שיש לו בידיים. מכיוון שכך, כאשר אומרים לו חוק, כאשר אומרים לו משהו שהוא לא מרגיש את הנוכחות המיידית שלו. עכשיו, אסור לעבור ברמזור אדום. אבל עכשיו הכביש ריק. אני, כן, זה הקלאסי, נכון? אני עכשיו בשתיים בלילה, כביש ריק, לעבור ברמזור אדום. או נלך על משהו יותר מזה. הכביש לא ריק. אבל אני חייב לעבור עכשיו לצד השני. מה עומד מאחורי, שוב, העמדה הזו שאדם עובר ברמזור אדום, שהכביש ריק, או שהוא מרגיש שהוא חייב, יש לו צורך מאוד. החוק המופשט זה שרמזור אדום בא לסדר את התנועה, כי שיש הרבה אנשים ורכבים, אתה לא יכול שכל אחד ילך פה מתי שהוא רוצה. זה משהו שהוא מופשט כזה. כאילו, לי עכשיו, בעיניים שלי אני לא רואה רכב. לי עכשיו, בצורך שלי, אני צריך לעבור. אדם אלילי זה אדם שחי את הכאן ועכשיו. כל מה שקשור לחשיבה מופשטת, זה לא נמצא אצלו בראש. ואז ממילא הוא מזלזל בחוקים. ילד שנמצא במבחן, נכון? החוק הוא שאסור להעתיק. להעתיק זה גניבה, להעתיק זה משהו שהוא לא ישר. ילד, שוב, ילד הוא עובד אלילים קטן, מבחינת התחושה הנפשית שלו, הוא כאילו, מה, למה אסור להעתיק? כי, עכשיו צריך להסביר לו, אם אתה מעתיק, אתה מתרגל לזה שאתה מקבל ציון בלי לדעת את החומר, ואז ירגיל אותך לזה שאתה בפעם הבאה, כן, הילד אומר, ושמע, כבר עבר, כאילו, כבר למדתי למבחן, מה זה משנה עכשיו אם אני אעתיק או לא אעתיק? אני לא אלמד שוב למבחן הזה. נכון. אבל אם אתה תעתיק, אתה מתרגל לאיזה דפוס מסוים שינוון אותך מבחינה לימודית, או אפילו לא אותך, אלא אתה שובר פה את המערכת, כי ברגע שיהיה מוסכמה שאפשר להעתיק, אז אנשים לא ילמדו, ולטווח ארוך, זה עכשיו יוצר חברה של אנשים שהם לא יודעים את המקצוע שלהם, זה דבר שמבחינת הילד זה כזה כמו, עוד 2000 שנה כדור הארץ יתפוצץ. מעניין את הסבתא שלי. אני עכשיו צריך את המאה, אני עכשיו צריך עכשיו את המתנה מההורים, אני עכשיו מפחד מאבא שלי שיצעק עליי אם אני מקבל 60. זה, תבין, זה לא כוחות. ולכן אגב, ילדים קטנים, כל אלה שעושים מבחני כבוד לילדים קטנים, זה לא עובד. בגיל מבוגר יותר, טיפה יש כבר איזה סוג של... אבל בגיל קטן, ואצל רוב האנשים זה ממשיך עד סוף חייהם, גם אנשים מבוגרים, אם אין שוטר, שוטר זה מלשון המילה שוט, שוט. אם אין איזה כפייה חיצונית, באיזשהו מקום, אדם, הוא לא עומד מול החוק. למה? לא בגלל שהוא איש רע. למה אנשים הם עברייני חוק? למה אנשים הם פורי חוק? לא בגלל שהם רעים בה, כאילו, אלא זה עמדה כזו של, החוק זה משהו מופשט. הצורך שלי, או הסיטואציה שאני נמצא בה עכשיו, היא מאוד מוחשית. ככל שאדם הוא חומרני יותר וגס יותר, הוא יותר פורה החוק. ככל שהאדם הוא רוחני יותר, מופשט יותר, עם יותר תחיית סיפוקים, עם יותר שליטה עצמית, הוא מכבד את החוק. כאן אנחנו מביאים לעוד מילה חשובה פה. דיברנו על מילה חוק, עוד מילה. לכבד את החוק. שימו לב, זה הרבה פעמים ביחד, נכון? שמשתמשים, שרוצים להגיד שצריך לקיים את החוק, משתמשים במינוח הזה. תכבד את החוק. למה? מה זה כבוד? כבוד הרבה אנשים מבינים מה זה כבוד. כבוד זה כאילו יחס של הערכה. אני מעריך משהו מסוים. למה אני מעריך משהו מסוים? בגישה הילדותית האלילית, כי המשהו הזה מביא לי תועלת. אתה עכשיו, לא יודע, מביא לי אוכל, אז אני מכבד אותך. אתה עכשיו, לא יודע, אני צריך אותך, מסיבות אלה ואחרות, אני מכבד אותך. מה הנגזרת? אם אני לא צריך אותך, אם אתה לא מביא לי תועלת, אין לי מה לכבד אותך. אני מזלזל בך. המילה זלזל בעברית זה עלה קטן וחסר חשיבות. מופיע בתנך, זלזל. היה פעם איזה שיר שביאלי כתב, צנח לו זלזל. זה, תשאלו אנשים שנכון, עשו בגרות בשפו. כל מה שאני מזכיר את המילה הזו, אני רואה לפי העינונים בקהל, איזה גילאים יש לי ב... אתה יודע שזה... זה, לפני 30 שנה, אנשים, כן, כן, זה בבגרות, שהעתקנו. שהעתקנו את הדבר של ביאליק, זה היה זלזל. היום אף אחד... לא משנה. לזלזל זה עלה קטן, כלומר, להפוך דבר לקטן. מה יצא לי מזה? מה אני מקבל? שוב, זה אותו רעיון. אדם שהוא אדם נהנתן, חומרני, אלילי, הוא מכבד רק דברים שהוא מקבל מהם תועלת. משהו שאני יכול להרגיש. דברים מופשטים, כבוד במשמעות היהודית היא, זה כמו חוק. כבוד זה מלשון השורש כבד. כבד זה משקל. כשאני אומר אני מכבד משהו, אני מכבד מישהו, אני בא להגיד, לדבר הזה יש משקל בעולמו של הקדוש ברוך. לא בגלל שזה מביא תועלת לי. יש כאן חוק, שהחוק הוא זה שמאפשר עכשיו לבני אדם לנסוע בכבישים בלי תאונות. גם אם אני באופן אישי עכשיו לא מקבל תועלת מהחוק הזה. יתרה מזו, גם אם לפעמים עכשיו החוק הזה מפריע לי, אני עדיין מכבד את החוק. זה נקרא אזרח טוב. מכבד את החוק. אני ארכז עכשיו לרמה המעשית. לא אמרתי שמבחינה הלכתית חייבים בשתיים בלילה לעמוד מול רמזור. זה לא נקודה. אני מדבר עכשיו על גישה עקרונית. האם אדם מכבד שהוא רואה למשל שוטר? הוא מכבד שהוא רואה בעל סמכות. שוב, מה זה סמכות? סמכות זה מישהו חיצוני לי. תבין? לא אני מחליט מה עושים פה, יש כאן מישהו אחר שהוא עם סמכות, זאת אומרת, יש לו ראייה, הוא נציג של מערכת יותר רחבה, שהיא אומרת לי מה לעשות. אנשים שהם אגואיסטים, נהנתנים, הם מתעצבנים מזה. אף אחד לא אגיד לי מה לעשות. זה שחצנות, זה ערבוב. קוראים לזה, תכירו מילה ביוונית, שהפכה להיות מושג. אנרכיזם. שמעתם את המושג הזה? אנרכיסטים. אנרכיזם זה מיוונית. אנ זה לא. ארכון ביוונית זה בעל שררה, בעל תפקיד. זה היה ביוון, איזה סוג של פקיד בכיר. אנרכיזם זה מי שאומר, אני לא רוצה פקידים, אני לא רוצה סמכות, אני לא רוצה מפקדים, אני לא רוצה ממשלה. אני היחיד שאומר לי מה לעשות. בעומק העניין, זה הפרשה שלנו. מאיפה זה מגיע? אדם שלא רוצה סמכות, אדם שמזלזל בחוק, אדם שהוא אנרכיסט בנפשו, כי הוא לא רוצה אלוקים. מה זה אלוקים? אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אלוקים זה מישהו שהוא חיצוני לנו, שוב, הוא מופיע בתוכנו, וזה חיינו ואורך ימינו, אבל מבחינת עכשיו התחושת היום-יום שלי, אני לא מרגיש שאם אני אוכל בשר בחלב, אני חש את התומעה בליבי. אני אוכל בשר בחלב דווקא צ'יזבורגר, זה נראה, כאילו מבחינת החושים שלי, מבחינת ההנאות שלי, זה אחלה. להבין שיש מקור סמכות מעליי, חוק, מצווה, גם צו, יש דברים שמעליי, שנכון שאני באופן אישי לא מרגיש אותם, ואפילו אני זורם אתכם. יש אולי גם עכשיו איזה מצווה שבאופן אישי אני לא אתקלקל במנו. בסדר? זה לא משנה, אתה לא הבנת כלום. המצוות החוקים זה לא רק עכשיו בשביל לשמש אותך, כן, לא אותך. בארץ הוגן, לא לכם על פי ההלכה. אם למשל בן אדם, לא יודע מה, אומר, למה יש מצוות ציצית? מצוות ציצית, כדי למען תזכרו ועשיתם את כל מצוות. אני זוכר את המצוות גם בלי ציצית. יותר מזה, אני הולך עם שעון גרמי, כן, ו... איך?
גרמין,
סליחה. כמו שאתם רואים, אני בלי שעון גרמין. אני משהו מהבר מצווה, נשארתי עם הקסיו שלי, אותו... גרמין שעושה לי תזכורות של המצוות. שוב, עוד פעם, איך זה עובד הראש של אותו אחד ב... החוק המצווה היא משהו חיצוני. לא מסתדר לי בשכל, לא מסתדר לי ברגש. קוראים לזה כפירה. מבינים? אין אלוהים, אין סמכות. זה השורש העמוק של אנרכיזם. אנרכיזם, זו תופעה שהייתה לאורך כל ההיסטוריה האנושית. כן? בכל חברה היו תמיד קבוצה שמנסה לשבור את החוקים. לא תבינו, כל אחד יש לו, הוא רוצה לשנות את המדינה, הוא רוצה לשנות את המערכת לכיוון שלו. אבל בכל תקופה יש אנשים שבאים ואומרים, אם המערכת לא עובדת כמו שאני רוצה, אם הפסל שלי הוא פה לא היחיד, אז יאללה, אני שובר פה את כל המערכת. יאללה, בלגן. כן, גם בלגן, זה מילה בערבית, וגם המשמעות שלה זה חוסר סדר ועניינים. זה היה לאורך כל ההיסטוריה. אבל בתקופה המודרנית, אנרכיזם מודרני, מה שנקרא, הוא התחיל במאה ה-18, מאה ה-19, במה שנקרא תנועות סוציאליסטיות. תנועות הסוציאליזם, עוד בגלגולים הראשונים, עוד לפני קארל מרקס ואנגלס, עוד היה לפני זה, היה כבר רכשים בחברה של קולות שצריך לפרק את החברה לגמרי. עוד פעם, זו הייתה תקופה קשה, אתם יודעים, המאה ה-18 רוב העולם נשלט בידי מלכים, תקופה מלוכנית, שלטון עריץ, דיקטטורי, אנשים לא טוב להם בזה. אז לבוא עכשיו ולהגיד, צריך לעשות שינוי איתי, לאט לאט, זה... החלומות היו אז של אנרכיה. אנרכיה זה, אנחנו מפוצצים פה את כל המערכת. אם לא קורה את מה שאנחנו, עוד פעם דברים נכונים, אנחנו צריכים זכויות פועל, צריכים זכויות אדם, אם לא נותנים לנו את זה, אז עדיף שלא תהיה מדינה. זה השורש של הסוציאליסטיות, המהפכות הסוציאליסטיות, שורשם באנרכיזם. שזה דבר כמובן אחרי שאותם אנרכיסטים השתלטו על מוקדי הכוח, הם כמובן הפכו להיות דיקטטורה. תבין, זה חלק מהגט. אחרי שהמהפכן, הרי מה זה מהפכן? מהפכן זה אחד שאומר, יאללה, אני שובר הכל. אוקיי, אז הנה, נהיית עכשיו המנהיג, מה עכשיו עושים? עכשיו בדיוק הפוך, עכשיו כולכם תהיו אצלי ככה. זה גם הפסיכולוגיה של הדיקטטורה הסטליניסטית, וכל המהפכה הרוסית שהפכה להיות דיקטטורה. אנשים אנרכיסטים זה אנשים שאין להם אלוהים. זה לא סתם שהאנרכיזם הוא יתחבר אל הכיוון החילוני. תמיד היו, גם בעולם הדתי יש אנרכיסטים. יש, לא נעים להגיד, יש מופרעים בכל מקום. איך הם פשוט בערת סוגיים, בלחש, יחד עם הצופים באינטרנט. גם בעולם התורה יש מדי פעם מופרעים. יש דברים כאלה. יש אז מישהו שהוא בטוח שהוא יותר חכם מכולם, וזה. יש. אבל יש משהו במסגרת הדתית במהותה, שהיא אומרת, אני מאמינה במקור סמכות חיצוני. אם בחוקותיי תלכו. אז מכיוון שכך, האנרכיזם הוא נמצא בסוג של גבולות. גם, תן לכם עוד דבר, בצד הלאומי, מה שנקרא הימני של המפה הפוליטית, גם פה יש, לא חסר מופרעים, מחתרות לאומניות שגם רצו פוצץ את הכל. אבל עדיין, מכיוון שיש איזו מסגרת שמחויבים מדינה, שזה משהו לאומי חיצוני לי, שהוא גדול יותר, זה העמדה הנפשית הבסיסית של מי שהוא ימני, מי שהוא ריפובליקני, מי שהוא בא, שהפרט הוא לא מרכז העניין, אלא מרכז העניין זה החברה הכלל, אז בדרך כלל גם האנרכיזם, גם ההשתוללות, היא בתוך איזה מזה, אני עדיין רוצה שהמדינה תהיה קיימת. הצד השמאלי של המפה הפוליטית, מה שנקרא ליברלי, ליברלי זה ליברתי, חופש, זה צד שבא ואומר, מה שמעניין אותי, זה רק הפרט. בסדר? עכשיו, מכיוון שגם אין לי אלוהים, וגם אין לי מדינה, הכל עכשיו השתולל. זה השורש הנפשי לכל מה שאנחנו רואים היום, שיהיה לכם בואו. האנשים הללו שמשתוללים ברחובות, בסדר? קפלניסטים למיניהם. בסדר, אין בעיה להגיד את השמות שלהם, לא צריך לפחד מהאנרכיסטים, הם גם אנשים מאוד אלימים, והם בונים על זה שאנשים לא מייזים לצאת נגדם, כי זה חלק מהאנרכיה. זה אותם אנשים, מבחינת השורש הפסיכולוגי, שהשתוללו ברחובות בזמן הקורונה. אותו הדבר. יש, ואחרי זה עם הרפורמה המשפטית, ואחרי זה עם ה, לא יודע, החטופים, מלחמת שלום הגליל, הם השתוללו ברחובות. זה... יש למכנה משותף אחד, ביבי, זה תמיד נשאר. זה, אי אפשר להגיד שהם לא עקביים בעניין. הכלל שלהם מאוד פשוט. אנחנו מוכנים לקבל מערכת מדינה, בתנאי שאנחנו שולטים. אנחנו מוכנים לשרת בצבא. הוא גם נהיה קצינים בכירים. כל עוד אנחנו שולטים. אם המערכת עכשיו היא חוק מבחינתנו, זאת אומרת חוק חיצוני, אנחנו מסרבים גיוס. אנרכיה. אז לא תהיה מדינה. זה השורש הנפשי של מופרעות פסיכולוגית רוחנית. זה הסכנה הכי גדולה לאנושות בכלל ובמדינת ישראל בפרט. שוב, זה של בן אדם, יש דעה זו או אחרת, על משטר, כאילו, דעה פוליטית זו או אחרת, זה שבן אדם חושב שתפיסת הביטחון של ישראל צריכה להיות כזו, צריכה להיות כזו, יש לו בעיה אישית עם מנהיג זה, מנהיג אחר, זה לגיטימי. אבל שאתה רואה אנשים שהם כל הזמן משתוללים. הם כל, הנה, הקורונה, נגד מי יצאתם בקורונה? נגד הנגיף, כאילו, מה? בושה, בושה, מי בושה? מה, מה, מה אתה רוצה? או ליתר דיוק, מה את רוצה? יש כמה... מה את רוצה? מה? מה? נגיד שאת חושבת שאת, בתור אפידמולוגית מומחית, כן, כל אחד, זה גם מאפיין מאוד אנרכיסטיים, שהם מבינים בהכל. אתם מבינים? הם מבינים באפידמולוגיה, ברפואה, הם מבינים בביטחון, הם מבינים בכלכלה, הם מבינים ב... בכל תחום. זה אמת לכם, צריך להכיר את זה. כל תחום בעולם יש את המופרע שלו. גם אצל הרופאים יש את המישהו הזה, שכל הרופאים אומרים משהו אחד, אבל לא, הוא אנרכיסט. ולא, אני יותר מבין מכולם, ויגיע יום ותכירו שאני צודק, אני אלשטיין וזה. אדוני, יכול להיות שיש דבר כזה, אבל בוא תוכיח את זה במסגרת הרגילה. תביא את למחקר, מה שנקרא מחקר עמיתים ועניינים, ותקבל בסוף פרס נובל ונשנה. לא, בן אדם לא מוכן לעבוד בתוך המערכת. הוא מגיע מבחוץ, יאללה, כולם טועים, רק אני צודק. זה עמדה על כזו. והעמדה הזו היא נופלת כל פעם על משהו אחר. אתה רואה, זה אותם אנשים, רק התירוצים מתחלפים. זה עמדה נפשית של אנשים שאין להם אלוהים. וממילא הם אנשים מופרעים. ואם זה היה תלוי בהם, הם היו שורפים את המדינה ושורפים את העולם. בעולם כולו, אגב, יש תנועות אנרכיסטיות, אם זה באינטרנט, ואם זה ירוקים שרוצים בשביל הפינגווינים להשמיד את העולם. אנשים שבשביל, אני יודע מה... החליטו שמשהו לא מוצא חן ביניהם באקולוגיה, אז עכשיו לצאת נגד הממשלות. שוב, תגידו, מה, אסור לבקר? בוודאי. חובה לבקר, חובה לשכנע, חובה לפעול. אבל ברגע שבן אדם שובר את המערכת, זה לא תורה. זה כל פרשת בחוקותיי, אתם מבינים? אני פוסיף לכם את ההקדמה, וזה הפרשה. אם בחוקותיי תלכו ובשנותיי תשמעו ועשיתם אותם, אתה רוצה שיהיה גשמכם בעיתם, בנתנה רציבולה, עץ השדה, ייתן פריו, עשי לכם דיישת בציר, ועשיג את דירת זרע, אתה תכבד את החוק האלוקי בעולם. מה, איך זה קשור? מה, זה שאני עכשיו ניח תפילין, זה קשור לזה שיהיה גשם, ש... נכון, שוב, אם אתה עובד בצורה הזו, אני רוצה לניח תפילין, ועכשיו ירד לי גשם, אתה לא תרד. אבל אם אתה תפתח אישיות עם מבט מופשט, ותסתכל עכשיו, שבפרספקטיבה ולטווח ארוך של אלפי שנים, המוסר היהודי, התורה היהודית, היא הולכת וגורמת לעולם להיות יותר ויותר טובה. תגיד, אתה לא רואה את זה? בסדר, בוא נלמד, נראה איפה העולם היה עם עם ישראל לפני 4,000 שנה, ואיפה העולם נמצא היום, איפה מדינת ישראל לפני 80 שנה, ואיפה נמצאת היום. יש דרכים לראות תהליכים, ככל שעובר הזמן, לראות איך החוק הוא יוצר את המציאות הנכונה. אבל אתה צריך להיות עם אישיות כזו, שיש משפט, גם
חוזרים עליו הרבה בשיעורים. אומר המהר"ל, זה משפט מפתח, הוא אומר את זה בנתיב התורה, ולא רק. אומר את המשפט, יש סדר לעולם. העולם הזה הוא לא אנרכי. העולם הזה הוא לא הפקר. יש סדר לעולם. מי שגונב, הוא ייקשל. תגיד, אבל אני לא רואה את זה, דווקא אני רואה שמי שגונב הוא מצליח. א', חכה כמה שנים, בוא תראה, שאותו ילד שמעתיק וזה וזה, שוב בפרספקטיבה, לטווח ארוך, אתה תראה איך זה גורם לו נזקים באישיות, וב', תחכה אחרי העולם הזה. לא הכל אתה תראה ב-70, 80, 90 שנה האלה. בעולם הזה אתה תראה באמת הרבה פעמים רשע וטוב לו. שהנה, החוק לא מוכיח את עצמו. בפרספקטיבה של דורות, פרספקטיבה של תורת משה, שאתה תקרא בשנת תשפ"ד את פרשת בחוקותיי, תשים לב שהנה, עם ישראל, שהוא לא הולך על פי החוק האלוהי, אז יש גלות. יש פה איזה משהו שבסוף ניכר במציאות. ויש גם חזרה מהגלות, יש תהליכים הפוכים שהולכים לפי החוק האלוהי, אז הדברים הולכים ומוכים אחרת. שוב, זה דברים. תגידו, מה אני עכשיו אתחיל לבדוק כל דבר וזה? התשובה נכון, כל דבר זה עבודה, כל דבר זה ללמוד, כל דבר זה לראות את הפרספקטיבה שלו, כמו להבין, מה זה חוק מדעי? חוק מדעי זה לא מתחיל מזה שכן, כל אלה. תקשיב, יש לי דוד שהוא 80 שנה מעשן והוא בריא כמו שור. ויש לי דוד שהוא לא מעשן, אוכל בריא ורץ וקיבל התקף לב בגיל 30. מסקנה, צריך לעשן. ולא לרוץ. אני מיישם את זה. לא, תקשיב טוב, ידבע, תקשיב טוב. הדוד שלך, למרות שהוא מעשן 80 שנה, הוא בחיים, כי יש סיבות אחרות. לא יודע, יש לו סיבולת לבריאה יותר טובה, יש זה, לא יודע. והדוד שלך שרץ וזה וזה, למרות שהוא רץ והכל, הוא בגיל קיבל דום לב, כי היה לו זה בעיה אחרת שלא עלו עליו וכו'. איך אתה יודע שזה מקרה וזה חוק וזה כלל? לומדים את זה, אתה מבין? לא בודקים את זה על אדם אחד. שוב, אם אתה אדם מלילי, אתה בודק לפי החוויה האישית שלך, או הקטע העיתונאי, סיפור אישי. תבין, זה כלל, דוחם. שאתם רואים כל פעם איזה, שמתחיל איזה משהו בסיפור אישי, תדעו שזה כבר הפך להיות עכשיו רגש ולא שכל, לא אובייקטיב. מה הסיפור אישי? אתה עכשיו מביא לי עכשיו איזה, מי אמר שסיפור אישי הזה הוא מדד עכשיו, עכשיו, התקשורת החזותית היא כל כולה עובדת על סיפורים אישיים. נכון, אתה עכשיו רוצה להגיד שיש מצוקה כלכלית. תביא סטטיסטיקות, תביא עכשיו נתונים, נראה. אנשים גשמיים מלילים הם לא עובדים מסטטיסטיקות. סטטיסטיקה זה חוק, זה לראות תהליכים ארוכים. עכשיו תביא סיפור של מישהי בוכה, לא יודע, יש לה מצוקה כלכלית, מסקנה, כלכלה תפוקה, מדינה הלכה, יאללה, אפשר לסגור פה את הכל. המציאות היא, אתה צריך ללמוד חוק. זה פרשת וחוקותיי. שב ותלמד את החוקים, שב ותתחבר למהלכים הכלליים של המציאות, בכל המישורים. אני מדגיש את זה שוב, לא רק אנחנו לומדים פה תורה, שזה החוק הכללי של המציאות, אבל בכל דבר בחיים. בן אדם רציני, הוא בודק מה החוקים של המציאות. כמו שאמרתי, אחד המדעים לדעתי הכי חשובים היום בעולם, זה מדע הסטטיסטיקה. אני נותן לכם עצה. כל פעם שאתם מפחידים אתכם מאיזה משהו, תבדקו את זה סטטיסטית. בסדר? תבדקו את זה סטטיסטית. כמה, עוד פעם, בריאה, סיפור. מה, רק סיפרתי אותו, עכשיו, במסגרת הזו. פעם, היה לה איזה מישהו שהוא מנהל בית ספר. כן, סיפור אישי, הנה בדיוק. סיפור אישי, חוויה רגשית, וברגע שאמרתי את זה, זה נכון, כי זה הסיפור אישי. מה ההבדל? שאתה מביא כלל, ואז אתה מביא סיפור אישי להדגים אותו, מאשר אתה מתחיל עם סיפור אישי, ומזה מגיע לכלל. אני אומר לכם, כלל של להלוות עם סטטיסטיקות וסיפור אישי שממחיש את זה. אז בא אליי מישהו מנהל בית ספר, אומר לי כזה, תקשיב, היה לי איזה מאורע בית ספר, עשיתי איזה משהו, וכל ההורים יוצאים עליי, אומר שהולכים לי הודעות נעצה בוואטסאפ, אני כאילו על החוץ כולו, ואמר לי, מה עושים, מה עושים? אמרתי לו, תראה, לפני שנראה, אני אנסה לעזור לך מה עושים, תגיד לי, כמה הודעות בוואטסאפ קיבלת? בוא, תנשום עמוק, תראי כמה הודעות. ואז נרגענו, פתחנו את הוואטסאפ, מסתבר שהיו 3 הודעות וואטסאפ, מתוך בית ספר של 700 הורים. איך עובד הראש? עוד פעם, הראש האלילי, הראש הזה, שלחו לי הודעה, בוא נע, אתה מנהל גרוע, אנחנו נתלוען לך משרד החינוך, הילד שלי זה. אחרי 10 דקות, שוב קיבלת הודעה ממישהו אחר, אנחנו נטבע אותך, אתה. ומקבל וואטסאפ שלישי, זה. זהו, באותה שנייה, אתה מוצף בחוויה רגשית של פסלי אלילים. כאילו, וואו, אני רואה מול העיניים, אני שומע אנשים צועקים עליי, זו המציאות היא כזו. זה כל הרעיון של ההפגנות. 50 איש צועדים עם לפידים, ומצלמים אותם במסך מפוצל בטלוויזיה, אז אתה אומר, וואו, כל המדינה כזו. אין, המדינה הלכה, אנחנו... אני הייתי ושם בתל אביב, שעשו את הטקס כיבוי המסעות. עברתי שם, הייתי צריך להגיע, סיפור אישי, הייתי צריך להגיע לבקר מישהו באיכילוב תל אביב. עברתי, היו שם אולי כמה מאות אנשים, אולי. אבל הפסיכולוגיה של האלילות, היא לוקחת מקרים פרטיים, ומנסה לשכנע אותך שזה החוק. זה החוק, זה הסטטיסטיקה, כולם נגדך, כולם פה, המדינה הלכה, הכל נפל, הכל זה. התורה מלמד אותך בסוף ספר ויקרא, אם בחוקותיי תלכו, יש חוקים למציאות, ואם אתה הולך על פי החוקים האלה, אתה תראה איך שגם לאט לאט המקרים הפרטיים ילכו ויתיישבו עם החוק האלוהי. עכשיו אין לנו זמן, אבל מה שעומד פה התורה, אז תראה איך זה יבוא לידי ביטוי בחקלאות, איך זה יבוא לידי ביטוי בשלום בארץ, תראה איך זה יבוא לידי ביטוי במציאות הרוחנית, התרבותית, והפוך. אם אתה הולך, אם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל מצוותיי, הצעות האלה, שהוא בהתחלה אתה תרגיש מצוין. אני עכשיו עובר על פי החוויה האישית שלי, הנה, אני מרגיש זה וזה. אם בחוקותיי תימסו ואת משפטיי תיגל נפשכם, לבלתי עשות את כל מצוותיי, לאפריכם את בריתי. אתה מפר ברית, אתם מבינים, זה הרעיון העמוק, כן, ברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ברית, מה זה ברית? שוב, זה החוק. יש איזו מציאות שהקדוש ברוך הוא מוביל אותה בעולם. אתה מפר את הברית הזה, את מה שחקוק בסלע, ברית מילה, זה חקוק בגוף האדם. אות ברית קודש. אתה תשלוט על היצרים שלך. אבל למה? מבחינת החוויה האישית עכשיו אני מרגיש בהרבה יותר ענאה. זה שאני שולט על יצרים, זה הופך אותי לאישיות יותר מוסרית, יותר עדינה, יותר קדושה. עכשיו התמונה הלא צנועה הזו נמצאת לי מול העיניים. היא עכשיו תופסת אותי. אז הנה, תקשיב מה יהיה. נתתי פניי בכם וניגפתם לפני אויביכם ורדו בכם שונכם. אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה נגד השם. מה שנקרא, מה שלא הולך דרך הראש, הולך דרך הרגליים. זה בסוף, החוק ישיג את שלו. המוכנות הנפשית הזו, לחיות על פי חוק. אתם מבינים, אני לא נכנסתי פה, זה לא הנושא שלנו פה, מי אמר שחוק התורה הוא נכון, חוק התורה לא נכון. אין לנו פה את הזמן עכשיו, זה לא, יש שיעורים אחרים שמתעסקים בזה. אני מדבר על עמדה נפשית. של אזרח שומר חוק. קוראים לזה בכל מיני מילים. יש כאלה שקוראים לזה שמרנות. כן? שמרנות לעומת ליברליות. אני מעדיף מילה אחרת. אנשים סולידים. שמעתם פעם את המילה הזו סולידיות? סולידיות זה בתרגום מאוזנים. האנשים שעליהם העולם באמת בנוי. זה אנשים מאוזנים, לא אנרכיסטים, בכל התחום. אנשים שפועלים מתוך שיקול דעת, עם דחיית סיפוקים, שבונים לטווח ארוך את החברה, זה האנשים שנהיים בסוף רופאים, זה האנשים שנהיים רבנים, זה האנשים שמקימים משפחות, זה האנשים שהצבא עומד עליהם, זה האנשים שהחברה עומדת עליהם. עכשיו, זה מאוד לא מגניב. קוראים להם סחים, קוראים להם חננות, קוראים להם... מין, זה כל מיני מילים שהנפש האלילית מנסה לשכנע את עצמה שלא צריך לשמור חוק. זה נכון, צריך לזהר גם מה שנקרא לא להיות מרובה מדי. בסדר, יש כזה... יש גמרא בירושלמי, אין מרובה בבריות. שהפשט זה מה שאנחנו היום מתכוונים מרובה. אדם לא יכול, כן... שמעתי, נכון? 2 בלילה עכשיו אתה נמצא מול רמזור אדום בכביש נידח לא ברכב, ברגל.
כן.
רכב זה כבר יותר מסוגן, כי אתה פה, מה שאמרנו. אבל נגיד שאתה הולך רגל, נמצא בסמטה נידחת, 2 בלילה, אין אף רכב. שוב, לא יודע, אסור לי להגיד איזה ברבים, אבל מותר לשקול האם אתה מקיים את החוק או לא. אבל שאתה מפתח אישיות כזו, אנרכיסטית, שמזלזלת בחוקים, זה אנשים שמזלזלים בהורים שלהם, במשפחות שלהם, שמזלזלים במסגרות שהם גדלו בהם. כל התרבות הליברלית מעצימה את האנשים האלה. עליהם יש את הסרטים, אבל מה אתה עושה סרט? על אדם שקם, עבד בבוקר, יצר דברים. נכון? אתה חייב שיהיה פה את הטוויסט בעלילה, איזה מופרע, איזה... בסרטים תמיד מביאים דמויות קיצוניות, דמויות קצה, בכל המובנים. אנשים פסיכופטיים, מופרעים, אלימים, זה הרבה פעמים גם פיצוי פסיכולוגי, לאנשים שהם, אנשים עובדי אלילים, שהם, אבל הם חיים על פי חוק כי הם פחדנים, תבינים, כי הם לא רוצים לבוא לחוק, אז הדרך שלהם להרגיש קצת אנרכיסטים זה לראות סרטים. תבינים, זה להריץ אנשים מופרעים. כשאתה מעריץ אנשים מופרעים, אז אתה ככה מרגיש כאילו להיות בלי ולהרגישים, תבין, אתה נשאר בעמדת הנוחות שלך, ואתה גם מרגיש שוואי, אני ראיתי סרט, או חוויה תלת מימד, או משחקי מחשב, זה גם קשר. כל הסחים האלה שיורים בכולם, כאילו מה, אתה רוצה לראות בכולם, לך תהיה רוצח המונים, לא? לא, זה לא. אבל במשחק מחשב זה נותן לי, זה פורקן. שימו לב, שהמון המון מהמדיה הפופולרית, התרבות הפופולרית היום של בידור, היא קשורה לדבר הזה. אלימות, שבירה של דברים, תחרויות ספורט של... שוב, זה, לקחת את החוויות האקסטרים, כי שוב, זה נותן את הפורקן של אין חוק, אין מסגרת, אין חוקי טבע, אין גרביטציה, אין חוקי מוסר, אין כלום. אני איירון מן, אני אף בשמיים, אני הורג את כולם, אני קופץ פה, אני קופץ שם. פנטזיה. שוב, זה תופס בעיקר ילדים. אבל כאמור, יש גם מבוגרים שנותרו ילדים, מבחינת הנפש שלהם. אדם, למד אותנו פרשת בחוקותיי, אדם שרוצה שלטווח ארוך המציאות ייבנה, הוא מכבד את החוק. גם אם הוא לא מקבל מזה. הוא מכבד את ההורים שלו, גם אם ההורים שלו לא בדיוק עשו את מה שהוא חושב שצריך לעשות. הוא מכבד את המערכות שהוא גדל בהן, גם שהוא מבין שהמערכות האלה עשו טעויות. לא, אל תירק לבאר ששתית ממנה. בסדר, הבנו, אתה עכשיו בן 35, והמורה שלך בכיתה א' היה לא מושלם וזה וזה. טוב, הוא גידל אותך, השקיע בך. תפסיק להיות מזלזל בחוק, מזלזל בכל המערכות, בכל המסגרות. תכבד סמכות. תכבד סמכות. סמכות נכונה ואמיתית. לא סמכות של רשע. סמכות נכונה ואמיתית, תכבד אותה. ואומר רבי, איך אומרים, חנניה סגן הכהנים, מסכת אבות, אנחנו לומדים עכשיו. הווה מתפלל לשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו. זה לא נאמר רק על מלכות של יהודים. אני אומר לכם גם, זה נושא מפני עצמו, אבל אפילו שנאבקו דרך נגד המנדט הבריטי. תראו גדולי ישראל, איך הם... אתה מורכב, אתה צריך משהו להילחם נגדו, ועם כל זה, להבין שיש גם עכשיו איזו מסגרת מסוימת שאתה חייב אותה עכשיו, בשביל שהחברה תתקיים. וזה מביא אותנו לסוף הפרשה. מה זה סוף הפרשה, אם אתם זוכרים? אחרי שיש פה את החוקים לחיוב, את האי שמירת החוקים לשלילה, יש את הנושא המון של מצוות ערכין, ערכין. שהאדם יכול, איך אומרים, להגיד הרי ערכי עליי, לקחת את הערך שלו ולהקדיש לבית המקדש, או להביא מעשר לבית המקדש. מה הרעיון? הרעיון הוא שבן אדם, אחרי שבן אדם הוא שומר חוק, הוא מוצא גם את הנתיב האישי שלו בתוך החוק. מה זה הרי ערכי עליי? הרי ערכי עליי אתה לא חייב. יש חוקים שאתה חייב. אם בחוקותיי תשמעו, אתה חייב למצוות ציצית, אתה חייב לשמור שבת. לתת את ערכך לבית המקדש, להביא את המעשר, לא משנה, זה, אתה לא חייב לגדל תבועה של להביא מעשר. אתה יכול להגיד, אני לא מגדל תבועה. כל הנושא של המעשרות, הערכים לבית המקדש, זה כבר יוזמה, זה יזמות אישית של הבן אדם. בן אדם שהוא שומר חוק, עם הזמן, הוא גם מוצא את נקודות ההזדהות שלו עם החוק. את הנקודות שכבר הוא מעצמו. כן, זה המצב האידיאלי של שמירת תורה. אדם בשלב הראשון שומר תורה מחוק חיצוני. רוצה, לא רוצה, נעשה ונשמע. אבל ככל שאדם הוא יותר לומד תורה ובונה את האישיות שלו, הוא מגיע למצב כמו אברהם אבינו. שתי כליותיו היו מלמדות אותו תורה. אדם כבר מעצמו רוצה לשמור שבת. אדם כבר מעצמו רוצה, אדם כבר מעצמו רוצה להקדיש דברים לבית המקדש. אדם מעצמו רוצה לשרת בצבא. אדם מעצמו, לא יודע אם להגיד את זה, אדם מעצמו רוצה לשלם מיסים למדינת ישראל, זה באמת צריך מדרגה מאוד, מאוד גבוהה בשביל להרגיש אותה. אבל אני אצד כזה, אדם מעצמו, אני אגיד לכם, אני לא... יש צד כזה, שבן אדם שצריך לשלם כסף במס הכנסה, הוא מנחם את עצמו. שמע, אני משלם משהו למדינה שאני מאמין בה. בסדר, אם כמה שהוא מקלל באופן אישי את, את הפקיד שומה ששם לו פתאום, יש סיפור, לא יודע אם הוא נכון, אבל זה סיפור. אני לא הייתי בזמן, כאילו הייתי ילד קטן, לא הכרתי, אבל הרב צבי יהודה ככה מסופר שפה בקירת משה, שהיה פה ישיבת מרכז הרב, אז אחד התלמידים מספר, הכרתי את זה באחד מהסיפורים על צבי יהודה, שהוא נסע פעם עם הרכב ליד הישיבה פה בקירת משה מרכז הרב, עצר אותו שוטר, נתן לו כנס, דוח חנייה, ובדיוק עבר הרב צבי יהודה, עבר ליד. אז התלמיד פנה לרב צבי יהודה, אמר, הרב, חשוב, וזה, הרב אולי יכול לדבר עם השוטר, שיוותר לי, אז הוא מספר שהרב צבי יהודה אמר לו, אשריך שקיבלת כנס משוטר עברי, פה 2000 שנה חיכינו לרגע ששוטר ייתן לנו כנס. טוב, אני לא בטוח אם בתור התלמיד הייתי מאושר מהסיטואציה, אבל בחוק הכללי, נכון, אנחנו נמצאים עכשיו בימים האלה של יום העצמאות, יום ירושלים. אשרינו שיש לנו את החוקים של מדינת ישראל. אשרינו שיש לנו את המערכות. ואני, כמו שאמרתי, חוק זה או אחר, צריך לשנות, צריך להיאבק, צריך זה. אבל העמדה הזו, שיש חוק, יש כיוון, יש, המציאות היא לא הפקר, הקדוש הוא מוביל פה את הדברים, ואני צריך, מה שנקרא, לתת מעצמי בשביל להתחבר למשהו גדול יותר, זה חוק. זה ככה עובד עולמו של הקדוש ברוך הוא. אלה המצוות אשר ציווה אדוני את משה בני ישראל בהר סיני. ככה מסתיים ספר ויקרא. אחרי שעברנו בספר ויקרא על המון חוקים, חוקים של קורבנות, חוקים של תומה, של זב, של צרת, המון דברים שבן אדם באופן אישי לא מתחבר אליהם. זה מסתיים עם זה שבן אדם, מכל מעשר הארץ, מזר הארץ, מפרי הארץ, לאדוני הוא קודש לאדוני. אדם מביא מעצמו מעשר לקדוש ברוך הוא. כל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט העשירי, יהיה קודש לאדוני. אדם נותן משלו אל הקודש, כי הוא מבין איך שהוא והחוק מתמזגים לאחד. ובהקשר של הימים שלנו, אתם תראו. עם ישראל ינצח את פורעי החוק. אנשים שפורעי חוק, הם לא מרזיקים מעמד, גם בתוך עצמם. ידעו את זה. זה הפסיכולוגיה שדיברנו על כל השיעור הזה. מי שלא יודע להיות עם סמכות לחוק, הוא מפרק את המסגרת שלו. אז אתה מבין, אנרכיסטים לא יכולים להקים מערכת. כי כל המהות שלהם זה לא מערכת. אז שהם כבר מקימים מערכת, אז אמרנו, מנסים לעשות דיקטטורה, ששם הם משליטים בכוח את הדעה שלהם על האחר, ובסוף החברים שלהם, הם מורגים את החברים שלהם. ככה הם בסטלין, וזה הרי מה הסיפור היה. לנין עשה את המנהיג המהפכה. סטלין היה אחד מהמנהיגים הזוטרים שם. היה טרוצקי, היה... איך הוא לא שם? נו, שרתי כבר את השמות. היה שם איזו רשימה של מנהיגים וזה. והסטלין, הוא השתלט על המפלגה אחרי מות לנין, והוא דאג במשך השם להרוג את כל האלה שהיו שותפים איתו למהפכה. זה חלק מהעמדה הנפשית הזו, של השנאת אדם ושל האנרכיזם והאגואיזם. אני, אז עכשיו אני כבר שולט, אני לא יכול לעבוד עם מישהו אחר. אז אני רק, רק אני. ואחרי זה, שהוא חיסל אותם, הוא עשה, קראו לזה לתיאור. היה תיאור של השכבה הראשונה שאני מגיעים, ואחרי זה עשה תיאור שני, זה היה בשנות ה-30. אחרי, הוא הרג שם את כל הקצינים בצבא שלו, כדי שיהיה פה רק שכבה של אנשים שגדלו תחת השלטון שלו, ואחרי מלחמת העולם השנייה, ממש לפני מותו, הוא ניסה לעשות תיאור שלישי, לחסל את השכבה הזה, רק הוא מת, מת לפני, אתם יודעים, איך הוא מת, זה גם חלק מהסיפור הזה. סטלין קיבל שבץ בחדר, במשך כל הלילה אף אחד לא עז לגשת אליו. הרופאים וזה לא עזו לגשת אליו, כי פחדו שאם מי שניגש אליו, הוא ירוג אותו אחרי זה סטלין, אם הוא יעשה טעות. אז הוא מה שנקרא, מת לבד. החיים שלו זה היה בדיוק, הסיום של החיים זה היה שיקוף. להבדיל או שלא להבדיל, יצא לי, אנחנו פה מסיימים את השיר, יצא לי, הראו לי כמה קבוצות וואטסאפ, צילומי מסך של האנרכיסטים שמסתובבים עכשיו ברחובות, שקבוצות פנימיות שלהם. הם שונאים אחד את השני יותר משהם שונאים את הממשלה. זה אנשים כאלה, אתה רואה שהם... גם בתוך עצמם. זה וזה וזה, וזה ככה וזה ככה וזה ככה וזה ככה. וזה גם קשור לחיים, זה רק על אנשים עם משפחות מפורקות, עם חיים מפורקים. אנשים שאין להם חוק, אין להם אלוהים. ואז הכל הכל מתפרק, כל אחד במעגל שלו. כל הגישה האמונית בדיוק הפוכה. כבוד לחוק. כבוד לסמכות, כבוד לנצח, לשרשרת הדורות, וזה הולך ובונה דברים שהם נשארים לתמיד, חקוקים בסלע. חוק נתן ולא יעבור. צור כאן, שיהיה לכם שבת שלום, כבר מראש.